ז' באדר ב', אחרי פורים, הרי ידי האלכוהול ככה התעדו מן הגוף, ושיירי המצווה מי שעשה את זה כהלכתה אמורים להשפיע עליו עד שנה הבאה לפורים, ולא עד היום בערב, אז בוודאי ובוודאי מי שיש לו אורות, או היה לו אורות, אז שיהיה בריא. אנחנו נעבור לפסח, יש לנו סך הכל זמן קצר, בעוד שבועיים אנחנו יוצאים לבין הזמנים. אני מעריך ששיעורים לפסח, אולי זה היחיד, אולי שבוע הבא, אם השבת הבאה היא שבת חופשית, שבת הקרובה, לא יודע, כן, חופשית, אתה אומר, טוב, אני אראה עוד שיעור אחד בשבוע הבא לקראת פסח, ובזה תם העניין שלנו, הזמן שלנו, לדבר בענייני הפסח, אלא אם כן, נמצא עוד איזה זמן, אבל באופן המובנה, זה שיעור אחד, ויהיה עוד אולי שיעור נוסף, ובזה אנחנו נסיים. אני רוצה לדבר איתכם היום, השיעור מאוד ארוך, אני אשתדל כמה שאפשר היום להספיק, ואם נספיק את הכל, מה טוב הוא עליך יעקב, ואם לא, אז יהיה משכנותיך ישראל בפעם הבאה. אנחנו נדבר היום על המצווה העיקרית של חג הפסח, משום מה יש איזו תפיסה שעיקר, זה לסדר, בעיקר, עניינו, ואכן כך זה להלכה, חובה לשתות ארבע כוסות וכל כזית מצה, מרור, יש מצוות שהן מחויבות ליל הסדר, אבל המצווה העיקרית ליל הסדר, מה היא? מה שכולם אוהבים לרוץ ולדלג ולאבד את הסבלנות ובקיצור מצוות ההגדה. זה העיקר של ליל הסדר, זה העיקר של מצוות ליל הפסח. ואנחנו אולי בשיעור הזה, אני חשבתי אולי לנכון, וואי אני אומר יותר מדי פעמים אולי, אז אני אשתדל להפסיק, הדבר המרכזי בליל הסדר זה דווקא מצוות ההגדה. ההגדה כפי שמצויה בידינו היא עברה תהליכים שונים ועברה עריכות שונות עד שהגיעה לשלב הגמר, כמו שהיא הייתה עד גירוש יהודי גוש קטיף, שעד הוסיפו גם עוד משהו שם. אבל בכל מקרה, ההגדה שאנחנו רואים בידינו נמצאת באופן כזה אחר, דומה יותר, דומה פחות, במסכת פסחים, פרק עשרי, הרבה פסחים, נוסחאות שונות של ההגדה עצמה. אבל אני רוצה לעיין בשני ראשונים מרכזיים בעניין שלנו, זה הרמב״ם ורש"י. תסתכלו אצלכם במקור מספר אחד. אני רוצה לברר יחד איתכם מה המקור של המצווה הזאת, והגעת לבנך ביום ההוא, ומה הגדר שלה. כלומר, והגעת לבנך, תראו לעצמכם שאתה עכשיו מגיע מהישיבה, כולך מלא ידע עשיר של שבועיים שלמדת בישיבה בשיעורים על פסח, אם זה בעיון, אם זה בהלכה, אם זה באגדתא, אם זה במדרשים, אתה בא הביתה, יש לך אח, ברוך השם שיהיה בריא, עלה, גמר כיתה א' או באמצע כיתה א', ואתה מתחיל בליל הסדר, האבא מתחיל את האגדה ואתה מתחיל להפציץ בסוגיות אביי ורבא במחלוקות כאלה ואחרות, עם דיוני הראשונים והאחרונים, שיטת המהר"ל והסברי הרמח"ל, ואחיך הקטן אומר, מה זה, זה אפילו לא מעמד הר סיני, זה דבר מופלא, הוא באורות, הוא אפילו לא יודע מה אתה מדבר. כלומר, האם ההגדה של פסח היא מצווה, זה ברור, אבל השאלה באיזה גדר, איך אני מעביר את ההגדה של פסח לשומעים, כן? הגעת לבנך ביום ההוא לאמור, אנחנו נראה את הדיון, באיזה שפה אני אמור לדבר עם הילד, לכן יש לנו את ההגדה למשל. ההגדה היא כתובה, אבל נוצח מסוים, לשון מסוימת, ש... אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, אנחנו יכולים להבין אותה. שאלה, איפה אני מרחיב, מעמיק או מפשט את ההגדה שנמצאת מולנו. למשל, אם יש לי ילד בבית שהוא בן שלוש, בוודאי ובוודאי שאני לא אלמד איתו את ההגדה כפי שהיא כתובה בספר. אני צריך למצוא ההגדה אחרת, ההגדה של בעל. כן? כלומר, אני צריך למצוא את זה פטנט, כי המצווה היא לספר לבן. המצווה היא לא לפרסם את גדולתך בידיעת סודות ההגדה ומכמניה. אז אם כן, בוא נראה אבל את המקורות שיש לפנינו בין שני הראשונים, הרמב״ם ורש"י, לנסות להבין מה המקור של המצווה הזו שקיים בליל הסדר, ואנחנו קוראים במקור מספר אחד הרמב״ם, ספר המצוות. ספר המצוות הרמב״ם במצוות עשה, קנ"ז, אני אדלג, כי אומנם הקטעים פה ארוכים, אדלג לעניינים המרכזיים שלנו. אומר הרמב״ם, וזה לשונו, היא שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל 15 מניסן בתחילת הלילה, כפי צחות לשון המספר. כלומר, לפי היכולת של המספר, דהיינו בעורך הסדר, מי שמספר את האגדה, לפי סגנונו והיכולת שלו לספר ביציאת מצרים. טוב, וכל מי שיוסיף במאמר ויעריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם ומה שעשו לנו המצרים מעוול וחמאס, ואיך לקח השם נקמתנו מהם ובהודות לו על מה שהגמלנו מחסדיו, יהיה יותר טוב. כלומר, רמב"ם אומר, באמת זה לפי היכולת של האדם, אבל מי שיכול להוסיף, מי שיכול להרחיב, מי שיש לו ידע, יכולת וכולי, אז זה יותר טוב. יש לו מעניין של הרמב"ם, נכון? זה יכול, זה יותר טוב. מה המקור שלו? כמו שאמרו כל המספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. עד כאן, תחילת דבריו בספר המצוות. הוא ממשיך הרמב"ם ואומר, והכתוב שבא לציווי הזה הוא, אמרו, והגעת לבנך ביום ההוא. טוב, מה פירוש והגעת לבנך ביום ההוא? מסביר הרמב"ם, ואני מדגיש בספר המצוות, ובא הפירוש. והגעת לבנך, יכול מראש חודש, זה אנחנו אומרים בהגדה עצמה גם, כן? יכול מראש חודש להתחיל ללמד את ההגדה, לא אמרתי אלא בשעה שיש מצב ברור מונחים לפניך, כלומר יש סייג. ההגדה, מצוות ההגדה היא כאשר יש על השולחן מצב ומאור.
לא אומרים את ההגדה ב...
ליל הסדר. יפה. כלומר, מתחילת הלילה, אומר הרמב״ם, אתה חייב לספר. עד כאן שאלות הרמב״ם ברור, נכון? יש לנו מצווה לספר, לפי יכולת המספר, מתי? כאשר יש מצב ומאור מונחים על השולחן לפני המסובים. ולשון המחיתה, מכלל שנאמר בפסוק כי שלחה בנך, טוב, הבן שלך הוא צריך לשאול, יופי, יש לי בן מתוק. בעייתי קצת, הוא לא שואל כלום. הוא לא שואל. הוא כל מה שאבא אומר, אומר כבד אביך ואת אמך, למען יאריכו ימיך, הוא רוצה להאריך ימים. מה שאבא אומר, הוא אומר אמן, לא שואל לו כלום. זה גמרנו. מה זה פה? מה אני עושה? עכשיו, הבן כתוב כי שלחה בנך למור, נו, הוא לא שואל. אומר הרמב״ם, יכול אם היא שלחה, אתה מגיד לו, ואם לא, ואין אתה מגיד לו. תלמוד לומר, והגעת לבנך. כלומר, אף על פי שהוא לא שואל, שלא שלחה, אין לי. אז אתה צריך, אתה להגיד לו. אתה רוצה לשמוע? לא, טוב, דווקא. כן, כלומר, אני אשמיע לך את העניין של סיפור בתיאת מצרים. אין לי אלא במה שיש לו בן, טוב, בצדר, כי שלחה בנך. אין לי, אני בינתיים, ברוך השם, זכיתי רק לבנות. רק בנות יש לי. כי שלחה בנך מחר למור, לא כתוב כי תשאלך ביתך, אז אני פטור. מה אם אני למשל זוג צעיר, עוד אין לי ילדים. ממשיך המחיתה ואומר, בינו לבין עצמו, בינו לבין אחרים מיניים.
גם אם הוא לבד, אז
הוא
צריך
לסדר. רגע, אנחנו לומדים עכשיו, יפה, אתה אומר נכון. אבל אומר הרמב״ם לפי המחיתה, תלמוד לומר, ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה. כלומר, פה אומר הרמב"ם דבר חידוש. אומר, נכון שכתוב בפסוק אחד כי שלחה בנך, האם הוא לא שואל? אתה צריך לומר לו. אבל אין לי בן, מה אני עושה אז? אומר הרמב"ם, על כל השאלות הללו של מה אם, יש לי תשובה אחת. יש לנו מצווים מן הפסוק, שאנחנו מצווים לזכור את היום הזה. כלומר, שהוא ציווה לזכרו, כמו אמרו, זכור את יום השבת וקודשו. כלומר, המושג זכור, יש לו ביטוי מעשי, כן? איך הזכירה תבוא לידי ביטוי? רק לא מזמן אמרנו פרשת, זכור, אתה קורא בפה, אתה זוכר בדברים, כן? וכבר ידעת לשון המרא, אפילו כולנו חכמים, כולנו מבונים, כולנו יודעים את התורה, כולה מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המספר ביציאת מצרים מרד משובח, כבר יבררו משפטי מצווה זו בסוף פסחים. טוב, לפי בוא נסכם את דברי הרמב״ם בספר המצוות, ואני חוזר ומדגיש שם ולא במקום אחר, כי אנחנו נראה מקום אחר, מה שנקרא ביד החזקה. הלכות פסח. אנחנו נראה פתאום הרמב״ם משנה משהו. אבל למעשה בהרמב״ם כאן בספר המצוות, מדובר על ציווי, אנחנו מצווים לספר ביציאת מצרים, כל אחד כפי מה שהוא יכול, ולפי היכולת שלו להרחיב ולהוסיף הרי זה משובח, וגם אם הבן שלו לא שואל, הוא פותח, ואם אין לו בן, הוא פותח, ואם הוא אין לו, הוא זוג צעיר, אז הוא פותח. בקיצור, יש לנו מצווה נוספת.
רגע.
יש והגעת לבנך מיד, זאת אומרת שיש לך בן.
איזה שמיעו,
אבל אם אין לך, או כל סיבה אחרת מונעת, אז אתה חייב בעצמך לספר בעניין מצרים שכתוב זכור את היום הזה. כלומר, הזכירה הזו באה לידי ביטוי ודיבור. עד כאן, ברור מה שכותב הרמב״ם בספר המצוות. סגור על זה? מעולה. בואו נראה מה עושה הרמב״ם בהלך הלכה. מקום מספר 2. אומר הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה, פרק ז' הלכה א'. שימו לב לשון. מצוות עשה של תורה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת. מאוד מאוד דומה למה שאנחנו ראינו בספר המצוות עד כאן. ומניין שבליל 15 תלמוד לומר הגעת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה, בשעה שיש מצר ומרור מונחים לפניך. שימו לב, אליופי עכשיו נכנס לנו דבר חדש, ואף על פי שאין לו בן, הוא לא מזכיר את המחילתא, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, כל המעריך בדברים שיראו ושהיו הרי זה משוכח. כלומר, מצא שני פסוקים בביא הרמב״ם. נכון? אחד, ויאמר משה אצלכם במקום מספר 3, ויאמר משה לעם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בכל זה כי אז הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. שימו לב את ההקשר, כלומר ההקשר הוא פה בהקשר לאכילת החמץ, לאיסור החמץ בפסח. והפסוק השני, והגעת למנחה ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. כלומר צריך להבין מדוע הרמב"ם מביא שני פסוקים, ועוד יותר צריך להבין מדוע הוא מביא את הפסוקים בסדר שונה. תסתכלו למעלה בספר המצוות, מה הפסוק הראשון שהרמב"ם מזכיר? כי שלחה בנך, נכון? וביד החזקה זכור את היום הזה. למה הוא מהפך בפסוקים? למה יש שוני במקורות, במיקומם, בין ספר המצוות לבין היה לחזקה בלכות חמץ ומצה? מובן את השאלה? האם זה עד כדי כך חשוב? מה זה משפיע? בסדר, אז הוא החליט. פעם אחת הוא שם את זה, פעם אחת הוא שם את זה, אבל לא הביא לנו מקור סותר או מקור אחר שנוגד את מה שהוא כתב קודם. הוא עקבי בדעתו. אז למה שינוי במיקום? בואו ננסה להבין. מה הפסוקים הללו בכלל מתכוונים? כן, רצית להגיד משהו?
מה הפתעה ומה
העולם שהכל נהיה לא...
עולה.
זה היה יזום,
שאני יכול לברך על הכסף.
כן, טוב. כן, מותר לחייך אחרי פורים. אתם נראים, נראים עייפים. נראים, אבל הייתה שבת בינתיים, היה איסור חג. מה לכם? עוד היה אפילו עוד שעה נוספת לישון, להשלים את מה שלקחו ביום חמישי. בשבת. טוב,
כן. מה אומר
הפסוק הזה ראשון? הפסוק הזה ראשון, והגעת לבנך, תלוי מה זה לפי אנחנו מתקדים, ביד החזקה או...
לא יד החזקה, אמרת קודם...
לא, יש לנו שני פסוקים. פסוק אחד, תשים לב, יש פסוק אחד בשמות י"ג, פסוק ג' ופסוק שני בשמות י"ג, פסוק ח'. פסוק י"ג הראשון מדבר על כך שאנחנו צריכים לזכור את יציאת מצרים בהקשר של אי אכילת חמץ.
אוקיי.
והשני, הפסוק הנוסף, המאוחר יותר, בסדר הכתובים, הוא והגעת לבנך.
אז חטא זה והגעת לבנך.
חטא זה והגעת לבנך. זה לא חטא להגיד לבן, כן? זה פסוק חטא, יש עניין להגיד לבן.
רגע, אבל הם אומרים שם, הם אומרים להגיד לבן על מנת יציאת מצרים?
לא, סתכל, זה אצלך, אין לך מקורות. אפשר לשים במקורות, הנה, אחריך אולי. תן לי בבקשה, הנה. זה נמצא במקור מספר 4 או במקור מספר 3, תראה. לא יהיו לך שאלות. בואו תסתכלו. בואו נראה מה אומר רש"י. רש"י, תסתכלו בפסוק ג' אצלכם, במקום מספר 5. דרך אגב, מי שרוצה לראות ככה קצת בהרחבה ולהרחיב את הידע, אז תסתכל במנחת חינוך. מנחת חינוך זה על ספר החינוך. הוא כותב במצווה כ"א, הוא עומד על חלק מהשאלות שאנחנו פה דנים. מעניין, לא הבאתי אותו כי הוא ארוך. אומר רש"י, לפסוק הראשון שאנחנו ראינו בספר שמות, מה כתוב בפסוק? אצלכם מקום מספר 3, מי רוצה לקרוא בבקשה? כן, בכבוד.
זכור.
3, מקום מספר 3.
ואומר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בכל זאת כיער יוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ.
לא יאכל חמץ. כלומר, מה זה זכור את היום הזה? אומר רש"י במקום מספר 5 אצלכם, לימד שמזכירים יציאת מצרים כל יום. כלומר, רגע, אמירה הזו היא קשה. אם יש לי מצווה לשיטת רש"י לזכור כל יום את יציאת מצרים, נכון? זה מדברים. אז למה אתה מביא את זה בפסח? למה מביא את הפסוק הזה בהקשר לפסח? זה פסוק שלפי דעת רש"י אומר לנו שאנחנו צריכים להזכיר את יציאת מצרים כל יום, ותסתכלו אצלכם במקום מספר 4, במקום מספר 6, תסתכלו במקום מספר 6. זה גמרא מפורשת בברכות. תסתכלו, מי רוצה לקרוא? כן, בכבוד.
מזכירים
יציאת
מצרים בלילות, אמר
רבי
אלעזר בן עזריה, הרי אני בן 70 שנה ולא זכיתי שאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זמה, שנאמר למען תזכור את יום
יציאת מצרים.
כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך
הלילות.
וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל להבין
לימוד. זאת אומרת שלפי הפסוק הזה, מצוות הזכירה, שמדובר בפסוק זכור ולא יאכל חמץ, כמו שראינו אצל משה, מדבר פסוק ג', זה כל החיים, זה יום יום, לפי רש"י. אז למה הרמב״ם משתמש בפסוק הזה? בוא נאמר, איך הרמב״ם מתייחס לפירושו של רש"י? כי לפי רש"י עיקר המצווה היא להזכיר כל יום. אנחנו מזכירים כל יום את יציאת מצרים? כן, בוודאי, שאנחנו מניחים תפילין למשל. שאנחנו קוראים קריאת שמע.
כן.
כלומר, אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, אבל לא בהקשר של ליל הסדר. אתה רוצה לשאול? אני רואה סימן שאלה, אז לך על המצח. לכן, נמשיך. כלומר, מצוות זכירת מצרים, כן, בכל יום, מה המקור שלה? האם זה הפסוק? בואו נקפוץ לספר אחר, לחומש דברים, יש לכם מקור מספר 7. שי, בכבוד.
לזבחת, פרק נזל מפסוקים בג' לזבחת פסח להשם אלוהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר השם ושקר שמשם. לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים, תאכל עליו מצות, לחם עוני, כיפך בזון, לצאת על יד מצרים. למען תזכור
אדון
חתך
מעט
מצרים, כל
ימי חייך. יפה, כלומר, השאלה היא לא עכשיו על הרמב״ם, אני עכשיו חוזר בשאלה על רש"י. רש"י בא ואומר, מה אמר? רש"י אומר, לימד שצריך לזכור, כן, יציאת מצרים כל יום. ויש לנו גמרא, ראינו מצרים ברכות, באנשי דרשה בן זומא, כל ימי חייך, ימי חייך. השאלה על רש"י, יש לנו שאלה, מה המקור לזכור מפורש כל ימי חייך בספר דברים? נכון? לא בפסוק שאתה רש"י מבאר. אתה רש"י מבאר את זה על פשע, יש לנו לימוד לזכור את זה כל יום ויום. למה אתה צריך לימוד? יש פסוק מפורש בספר דברים. אז מה שנאמר בספר שמות, זכור, כן? את היום הזה. למה אתה אומר שזה העניין של המצווה לזכור יום כל יום? נאמר מפורש בספר דברים. יום. כל ימי חייך.
יום ולילה.
לא יודע, נראה. כן, למה הרש"י מביא את הפסוק הזה כמקור? הבנו את השאלה?
כן.
יותר מדי, רש"י לא מזכיר את המצווה הזו של זכירת יציאת מצרים. מה הוא אומר? למד שמזכירים יציאת מצרים בכל יום, ואיך אנחנו מתייחסים לגבי פסח?
הוא
לא מייחד לא מייחד את הפסוק הזה לעניין. כלומר, מדוע?
למען תזכור על ידי אכילת הפסח.
רגע, למען תזכור על ידי אכילת הפסח והמצה את יום צאתך. אבל איפה כל יום?
לא, כל יום הוא הזכיר קודם.
אבל לא כל יום, לא.
חילק את זה לשתיים.
יפה, הוא חילק כאילו את הפסוק לשתיים, אבל קשה לנו, מה קשה לנו? למה רש"י מביא את חובת זכירת יציאת מצרים בכל יום מפסוק שונה ממה שלמדו חכמים? חכמים למדו את זה מפסוק כל ימי חייך בספר דברים. רש"י לומד עם פסוק אחר, מה הסיבה? מה מביא את רש"י לשנות את המקור לדעתו? בוא נראה עוד קושייה, וזה על הרמב״ם. השתתנו את לכם במקור מספר 9. אתה רוצה לקרוא בבקשה? נו, אתה רוצה לקרוא מקור מספר 9? בכבוד. רק
בבקשה.
הלכות קריאת שמע.
הלכות קריאת שמע.
פרק א' הלכה ג'.
אף על פי שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה, קוראים אותה בלילה, מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים. במצווה להזכיר את יציאת מצרים ביום ובלילה. שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך.
נו, מה אתם אומרים? ואיך אתה מנקשה על הרמב״ם עכשיו? הרמב״ם בהלכות ציצית כותב, אף על פי שאין מצווה ציצית נוהגת בלילה. אבל ראינו שהגמרא אומרת, גם ביום גם בלילה, נכון? כל ימי חייך, גם הימים גם הלילות. אומר הרמב״ם בהלכות ציצית, אף על פי שאין מצווה ציצית נוהגת בלילה, קוראים אותה בלילה. כלומר בקריאת שמע. כן? ויאמר השם למשה לאמור, דבר בני ישראל ומתה עליהם ועשו להם ציצית. אני מזכיר, מפני שיש בזיכרון יציאת מצרים, ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, כמו שראינו בגמרא, ובכל זאת מי שמחפש בספר המצוות של הרמב״ם, מצווה לזכור את יציאת מצרים ביום ובלילה, יחפש יום בלילה ולא ימצא. אז למה? אם אתה הרמב״ם אומר שזו המצווה, למה אתה לא כותב אותה בספר המצוות? למה היא נעלמת משם? ברור הקושיה לרמב״ם? ברור?
אני לא הבנתי, כאילו, אז מה שרשום בלילה, יכול להיות שזה פשוט להזכיר לך שאתה צריך לעשות את זה גם ביום.
לא, אנחנו
נצא... נגיד גם את פרשת ויהי עם שמוע, גם את פרשת ואהבת. זה לא שאנחנו עושים את זה בלילה.
לא, 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 יש עיקר יציאה, זיכרון יציאת מצרים, הוא בפרשה של הציצית. ויאמר השם למשה לאמור, דבר בני רמתה לי ועשו להם ציצית. זה מזכיר את יציאת מצרים. כן, ובאהבת אין לנו יציאת מצרים. והיה אין לנו יציאת מצרים. דווקא בציצית. לכן, אנחנו מזכירים את זה בלילה, וגם ביום, אתה קורא קריאת שמע ביום, אתה קורא קריאת שמע בלילה. לכן אנחנו אמרנו שיש לנו קושייה לרמב״ם, מדוע הרמב״ם לא מזכיר שזו מצווה יום-יום, כן? להזכיר את יד מצרים. בלכות ציצית הוא כותב שאף על פי שאין מצווה ציצית נוהגת בלילה, קוראים אותה. זו מפני שיש בזיכרון יציאת מצרים. למה הוא לא כותב בספר המצוות? יש מצווה לזכור יום ולילה את יציאת מצרים, וזה... לא בזה כמצווה, כמצוות עשה. או...
הוא מחלק את זה להבין ולהסין, לכן...
אולי, או ש...
לא, לכן הוא לא ציין את זה.
אז לא משנה, גם אם הוא חילק את זה בין עשין ללבין, אז הוא היה כותב, לא, זה לא מצוי איפשהו, כן? אבל בשום, בנושא הזה לא כתוב.
לכן, בגלל שלא כתוב, בגלל שכל הזמן בא... איפה הוא בספר מצוות, אז הוא כותב על דברים שקשורים אחד לשני.
חשבתי שאתה כבר... נוגע, לא נוגע, כבר שמחתי בלבי. אולי סיבה אחרת למה הרמב״ם לא מזכיר בספר המצוות ובכל זאת ביד החזקה. צריכה להיות סיבה. בסדר? אבל בואו נתקדם ונראה. בואו נבאר את הפסוקים שלפנינו. אנחנו מוצאים שלושה פסוקים בפועל, כן? שעוסקים בצורך לזכור ולהזכיר. את מה? יציאת מצרים. נכון? שלושה פסוקים. אתה... תגיד, מצוין. מה הפסוק הראשון? בואו נראה. תסתכלו במקורות של לפניכם, תגידו לי מה הפסוק הראשון.
הראשון הוא בשמות של ג'
יפה, נכון? שמות של ג' פסוק ג' ויאמר משה לעם זכור את היום הזה, כן? וכו'. פסוק אחד זכור את היום הזה. השני, פסוק ח', ויקראת לבנך ביומו, נכון? והמקור השלישי, ספר דברים, נכון? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. כן, בסדר, אני לוקח את מה שקשור בזכירה. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, נכון? שלום עליכם. זאת אומרת, שלושה פסוקים יש לנו שמחייבים אותנו להתייחס אליהם בהקשר ליציאת מצרים. עד כאן, בסדר? מצוין. אבל, תסתכלו אתכם שוב פעם במקור מספר 7, ואני מבקש שתעיינו היטב. הפסוק מדבר על למען תזכור, נכון? סוף הפסוק. בסדר? מי רוצה לקרוא? מי? סוף הפסוק, אמצע הפסוק. למען תזכור, כן, בכבוד.
את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך.
יפה. מה קדם לו?
מה קדם למה?
לפסוקים הללו. למינים הללו בפסוק. יש איסור. מתחיל בלא.
זה מסביר למה.
תאכל, סליחה, לא תאכל עליו חמץ. שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים וכו'. ועד למען תזכור. אתה אמרת עכשיו מה שחשבתי שנגעת, ברוך השם נגעת.
הוא נתן פה את הסיבה.
כלומר, מחלוקת בין רש"י, שהביא פסוק אחר מהרמב"ם, לבין הרמב"ם היא בהבנה של הפסוק הזה. איך אני מתייחס לפסוק הזה בספר דברים? האם הפסוק הזה בספר דברים הוא עיקר המצווה, או הוא מה שנקרא נותן טעם? הוא מסביר את המצווה. למה אני מזכיר את יציאת מצרים? כי ועל ידי וכולי, וזו הסיבה. כלומר, יש כביכול מהלך, שלאחר המהלך, מה שיוצא ממנו, למען תזכור. אבל זאת לא המצווה. כלומר, הפסוק הזה הוא לא הציווי, אלא הוא מסביר את הציווי. זה המחלוקת למעשה בין רש"י לבין הרמב״ם, ואני רוצה שלפני שניכנס לרמב״ם, אצלכם במקור מספר 10, להסביר משהו.
הוא מסביר את הטעם,
אה? יופי, מצוין. תראו, רש"י, כשהוא מתייחס לפסוק בספר דברים, מה שעכשיו קראנו, רש"י מבין שהפסוק הזה הוא הטעם, הוא הסיבה למצווה של הפסח. למה אני מצווה בפסח לא לאכול חמץ? כן, למה זה? כי תקראו שוב פעם מקור מספר 7, וזבחת פסח להשם אלוהיך, צאן ובקר במקום שיבחר השם לשכן שמו שם, לא תאכל חמץ. עכשיו, מה ההמשך? לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים, תאכל עליו, סליחה, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, מה הסיבה? כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור. את זה עוד צריך מהמצאים כבר למחייך. כלומר, מה שפה אומר רש"י זה הסיבה, הסבר למה אני זובח, למה אני אוכל מצות, אבל אין פה ציווי לעשיית הפסח. יש פה תיאור עובדתי של הסיבה. טוב, מכאן אפשר אולי ללמוד דבר נוסף. רש"י, למעשה, הוא מגיע למסקנה שהיות התורה לא הסתפקה בשני הפסוקים שיש לנו בספר שמות, אלא הרחיבה בספר דברים את הסיבה, לדעתו, של מצוות הפסח, יש לנו פה איזה רעיון שצריך אולי להעמיד בו. לפי זה, מה המקור, מה הפסוק הראשוני, השורשי, המרכזי למצוות הפסח, לפי רש"י?
לפי רש"י
ג' לפי רש"י פסוק ג'. כלומר, למעשה, רש"י לומד מה שאצלכם נמצא במקור מספר
ג' זה
3, כן? זה מה שרש"י מסביר במקור מספר 5, לימד שמזכירים יציאת מצרים בכל יום. כלומר, עיקר המצווה לזכור את יציאת מצרים בכל יום נובע מפסוק ג' בספר שמות, פרק י"ג, לפי שיטת רש"י. בסדר? הפסוק אחרי זה, שהגעת לבנך, היא כתוצאה.
זה הוספה.
מה אני אמור לעשות בלילה הזה? אבל ההסבר הרחב וזה מהדברים. לכן רש"י דווקא בפסוק ג', מה שהקשינו מקודם, למה דווקא כאן אתה מבאר שמפה למדנו את מצוות זכירת מצרים, פשוט ברור. כי לפי רש"י זה המקור הראשוני. זה המקור לכל המצווה הזו של זכירת מצרים, יציאת מצרים. הרמב"ם מבין אחרת. הרמב"ם מבין שהיות ובספר דברים מדובר למען תזכור, תקראו בבקשה מקור מספר 7, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, זו המצווה. כלומר, לפי הרמב״ם זה לא הסבר, אלא זה שורש המצווה. ויות בזה שורש המצווה, האם אני מונה את שורש המצווה, את הטעם למצווה בספר המצוות או לא?
לא.
לא. הרמב״ם לא מונה טעמים בספר המצוות. הרמב״ם מונה את המצוות. ולכן זה לא מופיע שם. אז אם אנחנו הקשנו מדוע הרמב״ם לא מזכיר את המצווה הזו, כן, הוא אומר, זה הסיבה. זה השורש של כל המצווה, לכן זה הטעם. טעם אני לא מזכיר בספר המצוות, תסתכלו אתכם למקום
שבא עכשיו. רגע, אבל לפי זה, לפחות המצווה עצמה היא אמורה
להגיד. היא מופיעה.
איפה?
בספר המצוות.
בתור מה?
תסתכל, במקום מספר אחד. מצוות ההגדה. עכשיו תסתכלו אתכם במקום מספר 10. כלומר, כל דבר, כל מצווה בתורה, וזה כלל, תזכרו, שאתם ידעו אי פעם רמב"ם, בספר המצוות, זה כלל שיש פה. כל מצווה, כל פסוק שזה הסבר, הוא לא מחשיב אותו כמצווה. אנחנו רואים באמת, הרמב"ן משיג עליו מאוד, כלומר, לא מסתדרים עם זה. רוצים להגיד כן, זה כן מצווה וכו', אבל בשיטת הרמב"ם, כל מה שהוא סיבה, הוא לא מונה אותו. אני קורא אצלכם במקום מספר 10. השורש החמישי, הוא מסביר מה היו הנתונים הבסיסיים שהביאו אותו לכתוב את ספר המצוות. אוקיי, על איזה בסיס הוא עבד? מה היה, נקרא לזה, האקסיומות שעל פי הם הוא בנה את הספר? אומר הרמב״ם השורש החמישי, מקום מספר 10 אתלכם, שאין ראוי למנות טען המצווה מצווה בפני עצמה. זה לא מצווה, זה הסבר. אמנם, בפירוט השורש הזה, אנחנו רואים שהרמב״ם מתייחס למצוות לא תעשה. כן? אצלכם מופיע, פעמים יבוא בטעם המצוות דמיון לוי. זאת אומרת, זה דומה ללאו, כמו שאתה אמרת מקודם. ויחשב בה שהם מכלל מה שימנה בייחוד, כלומר, זה כאומרו, נותן דוגמאות. אדם גירש את אשתו, והיא נישאה לאדם אחר. והשני גירש אותה גם כן. אומר הפסוק, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה. הוא ממשיך על הפסוק, ולא תחתית הארץ. אז עכשיו, אומר הרמב״ם, האם יש לי פה שני ציוויים?
זה ציווי אחד, השני הוא על הראשון.
האחד שאני לא יכול לקחת. ואם אני לוקח, אני עובר על לב, אבל אולי יש עוד לב, לא תחתית הארץ, האם זה לב? אומר הרמב״ם, לא. לא תחתית הארץ, זה הסיבה למה אני לא יכול לקחת אותה עוד פעם. אז אני לא מונה את זה. זה לא נמצא ברשימת הלבים. הבנו, אני אדלג על הכל כי זה דוגמאות. לכן, אם כן, בזה שהתורה ראתה לנכון לציין בפנינו כשמצוות הפסח נועדה, למה? מה העיקרון של מצוות הפסח? לזכור את יציאת מצרים, מצוין. הרמב״ם מבין שיש ערך עצמאי, עצמי, לזכירת מצרים. אבל זה לא מצווה, זה תרי"ג מצוות. יש ערך. כן, צריך לזכור את זה המצרים כל יום. לכן הוא מזכיר את זה במצוות ציצית. שאף על פי שמצוות ציצית זמנה לא בלילה, אבל אני כן קורא את פרשת הציצית. אז זה הערך. הערך הוא בפני עצמו לזכור את זה המצרים. אבל זה לא מצווה. אני לא יכול לרשום אותה בספר המצוות כמצווה מחייבת. שאדם כל יום צריך להזכיר את יציאת מצרים בלילה. בימים, אין בעיה, אני מזכיר. מזכיר את זה בתפילין, מזכיר את זה בקריאת שמע, אבל בלילה. לא מזכיר. אבל מה, תגיד שמצווה להזכיר? מצווה ציצית בלילה? היא לא בלילה. מה עושים? כותב הרמב״ם, כן, זה חשוב, לכן אנחנו קוראים קריאת שמע שמזכירים. אבל זה לא בכלל תרי"ג המצוות. נתקלו אתכם עוד דבר מעניין במחילתא, מקום מספר 11. הרמב״ם, למעשה, לומד את שני הפסוקים הללו של ויגדת, כן? מה שראינו, מקום מספר 3 ו-4, הוא לומד את זה מהמחילתא. תסתכלו אצלכם במקום מספר 11, ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה. אומר המחילתא, נכלל שנאמר, רמיה לפני זה, והיה כי שלך בנך מחר למאור מזות, ואמרת אליו וכו', נכון? יכול, אם נשאלך אתה מגיד לו. ואם לאו, היא אתה מגיד לו?
אז לא.
הוא עוד לומר, להיגדת לבנך. אף על פי שאינו שואלך. נקודה.
ואם הוא לא שואל.
אין לי, אלא בזמן שיש לו בן. אז יגיד, אין לו בן, מה יעשה? או, בינו לבין עצמו, הוא רווק. הוא נמצא במילואים, לבד, באיזה מוצב, עמדת תצפית. מה יעשה בליל הסדר? או, בינו לבין אחרים, הוא נמצא בחבורה, מניין ששם יש לנו גם כן את המצווה, והגדת. תלמוד לומר, ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה. שימו לב דבר מדהים, תחזרו למקור מספר 3, תראו איזה מתיקות יש לחז"ל. אנחנו נסתכל על הפסוק, ואני קורא במקור מספר 3. יאמר משה אל העם,
זה אותו הסוף פסוק,
זכור את היום הזה. המחילתא הופך את זה למה? לסוף, לסוף. כלומר, מצוות הזכירה של היום הזה היא מוטלת כחובה אישית על כל אחד ואחד מי שהוא חייב במצוות. נקודה. בלי קשר לשום דבר. כלומר, יש מצוות זכירה שהיא מחייבת באופן אישי. דרך אחד. לכן, אין מצב שבו אדם יש לו איזה הסבר מדוע להימנע מי מצוות סיפור סיפור, מה שכתוב על הלוח. סיפור סיפור, צריך לספר ביציאת מצרים. אוקיי? הלאה, תסתכלו בהמשך הפסוק, מה אני צריך לספר? אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בכל יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ, אחר כך מופיע והגעת לבנך ביום ההוא לאמור. כלומר, בפסוק ח', 5 פסוקים אחר כך, מופיע הציווי לומר לבן. כלומר, מצוות הזכירה היא הקודמת, והיא מחייבת כל אחד אחד באופן אישי, בלי קשר לשום דבר אחר נוסף. יש לך בן, אתה מחויב בהגדה של פסח, לומר לבן. כלומר, הרמב״ם למד מהמחילתא, ששני הפסוקים הללו, מה הם יוצרים? הם יוצרים את המצווה. כלומר, יש לי מצוות הזכירה האישית, ובנוסף יש לי מצוות ההגדה. בסדר? יחד הם משלימים את זה ליחידה אחת שלמה, ואם אין לו בן, אז הוא חייב לספר לעצמו, לאשתו, לחבריו, כי זו חובה אישית. בסדר? אם היינו מתחילים את זה הפוך, היינו להבריא טוב, אם יש לו בן, טוב, אין לו בן, פתור. בסדר, לכן הרמב״ם, שימו לב, בספר המצוות, מה הפסוק שהוא הראשון שהוא משתמש? תגידו, מקור מספר אחד.
זה גם במקור.
איך הוא מתחיל? מצווה היא זו.
הנה.
אז לא שומע, נו. תקרא, מישהו תקרא בקול.
זכור את היום הזה?
במקור מספר אחד.
והגעת.
והגעת לבנך. כלומר, בספר המצוות יש לי ציווי לומר לבן, אבל אחר כך הוא מזכיר את המצוות הזכירה האישית. אבל בהלכות חמץ ומצה, מה הוא עושה? תסתכלו במקור מספר אצלכם, מקור מספר 2. איך הוא פותח? מצוות עשה של תורה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו, ולא מזכיר למי, מה, בן, לא בן, ואיך בן, וכמה בן. זה מצווה אישית.
למה? הוא אומר גם כן...
כן, הוא מזכיר, אבל המצווה המרכזית היא אישית. היא אישית, היא חובה אישית. כלומר, בספר המצוות, מי הגעת לבנך? עבד להלכה בהלכות חמץ ומצה, קובע, זה מצווה אישית, אתה חייב לספר ביציאת מצרים. הפך את הסדר, כן.
אפשר גם כן להפריד את זה בין זה שכל המצווה מתחלקת לנו לשתיים, לזכור את מצרים, והשני זה... רגע... זה שיש לנו בכל יום וזה שיש לנו את מצרים, בגלל שבכל יום זה כל אחד הוא פרטי לחלוטין. כי כשאתה מניח תפילין הזה אישי והציצית בלילה זה אישי, אבל דווקא הסיפור יציאת מצרים הוא גם אישי וגם כללי, שאומרים שגם אתה צריך לספר אותו בפנים.
תראה עכשיו מה שאתה אומר. יכול להיות, אז בואו נסכם עד כאן. כי כמו שאני רואה, כמו שאמרתי מקודם, מה טוב הוא עליך, משכנותיך רואה פעם אחרת. אז נסכם את השלב הזה עד כאן. השלב הזה עד כאן. אנחנו רואים רש"י ורמב"ם, נכון? רש"י ורמב"ם מתמודדים עם שלושה פסוקים שמופיעים בתורה בהקשר לזכירת מצרים. מה עושה הפסוק למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים? זה טעם, הסבר, נכון? למה אני עושה את הפסח? למה צריך לזכור? טוב, לפי רש"י, רש"י לוקח את הפסוק הזה ומזמין אותו למה? לזכור את היום הזה, נכון? כי מה הוא כותב שהפסוקים? זה מכאן נימד שצריך להזכיר יציאת מצרים כל יום. כלומר הוא מבין שבספר שמות מקור המצווה של הזכירה מאיפה היא? בשמות ולא בדברים, בסדר? הדברים בהרחבה, זה הסבר. הרמב״ם לוקח את שני הפסוקים ביחד, מחבר אותם, בסדר? חבר ואומר ששניהם יחד מלמדים את צורת המצווה של סיפור יציאת מצרים. וזכירת מצרים היא לא מצווה מתרי"ג המצוות. יש לה ערך, אבל היא לא מצווה בתרי"ג מצוות, לזכור את יציאת מצרים, לצוות על הזכירה. כלומר, הפסוקים בספר שמות הם מהווים את הצורה של הזכירה, ובספר דברים זה הסיבה. הבנו את ההבדל בין שניהם? רש"י משתמש גם בשמות וגם בדברים, הרמב"ם משתמש רק בספר שמות כמקורות למצווה. עד כאן, מובן? כן, שאלות יש? בטח יש, אבל אתם מתביישים לשאול. אתם עכשיו עושים מה שמופיע ברמב"ם.
הרב הרמב"ם...
ונלמד בגמרא. הגמרא אומרת שלא שואלים את הרב שאלות בדבר שהוא לא עוסק בו כרגע, כדי שלא לבלבל אותו, לא נגרום לו לחוסר נעימות. כן, ועכשיו אני עוסק בדיני הפסח, אז לא רוצים לשאול שאלות בדברים אחרים, יפה מאוד. אז תודה רבה לכם, אתם מקיימים הלכה מפורשת, כן, שלא להטריד את הרב, פתאום לבוא אליו בשאלות שלא קשורות לעניין, יישר כוח גדול. שאלות יש? כן.
הרמב״ם הוא גם על דברים, למה אמרת רק
שמות? לא, עכשיו אנחנו אמרנו שיש לנו שלושה פסוקים, שאלנו וניסינו לברר איך רש"י מתייחס לשלוש הפסוקים הללו, ואיך הרמב״ם מתייחס לשלוש הפסוקים הללו. אנחנו לא מנתקים, הרמב״ם מתייחס אל הפסוק בדברים, אבל הוא אומר זה הסיבה, ולכן אני לא מונה את זה. הרש"י אומר, עיקר המצוות, אני תופס את הפסוקים, מחבר, ובספר שמות זה עיקר המצווה, ולכן אני לא מתייחס ל... כן, לא מתייחס למה שכתוב בספר דברים, הרמב״ם כן מתייחס. הרמב״ם אומר, זה השורש, שם זה ההסבר, מדוע אני מצווה על הדבר הזה. כן, עוד, עד כאן חלק א', בעזרת השם יתברך ובישועתו בהמשך, אנחנו נלמד את שיטת הרמב״ם, בעניין הזה של מצוות יציאת מצרים, בשיעור יהיה לרפואת מרת עדג רבת, קלמנטין,
ואשר
בן
ג'וליה,
הלכנו
למכור פצועים.
איך?
הלכנו למכור פצועים.
ורפואת?
לרפואת אילן חי בן אילן.
בן שמחה.
שיהיה לו שמחה, שיהיה בריא. ולעילוי נשמת?
חיה בת
מאיר שלום. ולעילוי נשמת אבי מורי. צבי משה בן ישראל הלוי הרי מכפרת משכבו. ולרפואת כל חולי עמו ישראל והפצועים שיחלימו ויחזרו לאיתנם הראשון, ולזכות החייל הגיבור שעשה מה שעשה מתוך רצון למסור את נפשו על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יפקח את עיניהם של האנשים הממונים והטורדנים סביבו וידון את דינו בבית דין של צדק באמת, ובאמת יצא לשלום, יוכל לברך הגומן, כמו שלמדנו בקורבן תודה על הגמרא במעצרת ברכות, נ"ד, כן, אחד מארבעה שצריכים לברך להודות, וזה מי שיצא מבית האסורים. אז ניתן לאסורים דרור, יוצא מותם מצרה לרווחה, מי שיעבוד לגאולה, ונאמר אמן. יום טוב, המשך בעזרת השם, שבוע הבא.